פרק ט"ו. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה אשמע לכל דברי אדוני. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה הלך והכית את עמלק, ואחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צא, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה. ויבוא שאול אדיר עמלק וירב בנחל. ויאמר שאול אל הקני, לכו סורו ורדו מתוך עמלקי פן הוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים, ויסר קני מתוך עמלק. ויח שאול את עמלק מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים. ויתפוס את הגג מלך עמלק חי ואת כל העם אחרים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא עבו אחר עמם בכל המלאכה נמבזה ונמס אותה אחרים. ויהי דבר אדוני אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים, ואיחר לי שמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל אמור, בא שאול הקרמלה, והנה מציב לו יד, ויסוב ויעבור, וירד הגלגל. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו, שאול ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. ויאמר שמואל, ומה כל הצאן הזה באוזני, וכל הבקר אשר אנוכי שומע. ויאמר שאול, מעמלקי ביום, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח לאדוני אלוהיך, ואת היותר החרמנו. ויאמר שמואל אל שאול הרף ואגיד הלך לך את אשר דיבר אדוני אלי הלילה, ויאמר לא דבר. ויאמר שמואל אלוהים, קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, וימשוחך אדוני למלך על ישראל, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך ואחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול אדוני ותעת אל השלל ותעת שרה בעיני אדוני? ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול אדוני, ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את הגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי. ויקח העם מהשלל, צאן ובקר ראשית החרם, לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל. ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים. כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים הפצר, יען מאסת את דבר אדוני, ואם עוסך ממלך. ויאמר שאול לשמואל, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולם. ואתה שנה את חטאתי, ושוב עמי, ואשתחווה לאדוני. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני, ואם עוסך אדוני מהיות מלך על ישראל. ויסוף שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממכה. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ויאמר חטאתי, אתה כבדני לנגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי והשתחוויתי לאדוני אלוהיך. וישב שמואל אחרי שאול, וישתחו שאול לאדוני. ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג מלך עמלק, וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג אכן שר מר המוות. ויאמר שמואל, כאשר שיקלה אנשים חרבך, כן תשקל מנשים עמך, וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. ויאמר שמואל, הרמת בשאול הליל ביתו גבעת שאול, ולאסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל אל שאול ואדוני ניחם, כי המליך את שאול על ישראל. איזה פרק. כן, דברו, שאלות. קדימה.
אבל עוד ראינו בכניסה לארץ ישראל,
יהושע שאלה, תנסח את עצמך בצורה של שאלה.
האם
המלך לא הושמד? שאלה, תודה, הלאה. כן, מתן.
שאול מזכיר לשאול ש...
כן, למה הוא מזכיר לו? כן, שאלה טובה, הלאה.
האם שמואל לא פירט לשאול את כל פרטי המצווה עד תומה, זאת אומרת, לשאול מקום לספק לגבי הקיום של המצווה?
כן, האם המצווה לא הייתה מפורטת? האם היה כאן מקום לספק? בעצם אתה שואל, למה שאול טער? איך הוא טער?
כן,
אנחנו
ביוקר. כן. כתוב פה ששמואל ועזק לשם כל הלילה, ושמואל כתוב שכם שמואל חד שאול בבוקר.
כן.
והוא אמור להתראה כל הל
יש כאלה אנשים שגם כשהם ערים בלילה הם קמים בבוקר. יש כאלה שגם כשהם ישנים בלילה הם לא קמים בבוקר. כן, דן.
אז דיברנו על דוד, למה
שאול
לא היה מלך
כנער בדופי,
אבל אם
פה
היה
בדופי והוא אומר
לנו,
מתנצל,
אני רוצה לחזור
בתשובה, ולא נותנים אותה אופציה, מה שלדוד נתנו לך זאת. כן, אתה שואל, מדוע שאול נכשל בחטא אחד, ומיד סוגרים לו את האופציות.
הוא מתנצל.
הוא מתנצל, ומדוע דוד חטא יותר מחטא אחד, אפילו שניים, ובכל אופן מלכותו נמשכה. יפה מאוד, תודה. שאלה טובה. עוד.
אגג מת, אין המלך יותר?
מה? אגג מת, אז מה, אתה שואל, האם המלך הוא שמד?
כן.
מה אתה אומר? תענה על השאלה שלך.
הוא לא שמד.
איך אתה יודע?
כי... יש פה, לא יודע.
אה? פה, יפה. יש נכנס לדעה. יפה. טוב. אז תראו, אנחנו בפרק הזה בעצם צריכים ללמוד שני דברים. לפתוח שני צירים, שני צירי לימוד. ציר אחד זה הציר של הפרק עצמו, מה קרה כאן בדיוק, אבל ציר שני, אני אתן כאן איזושהי הקדמה קצרה, שיש מקום מאוד מאוד להאריך בה, זה בכלל, מהי הסיבה למצווה הזאת הנוראה, המצווה הקשה מאוד של להשמיד את עמלק. אנחנו בדמיון שלנו, להשמיד את עמלק זה לפתוח מלחמה נגד... לוחמים, עזי נפש, אבל כאן כתוב, הפסוק הוא קשה מאוד לקריאה, ומתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועצם, מגמל ועד חמור. וזה שהפסוק גם שם את כולם באותו רובד, זה אומר שחמור ותינוק, אותו עניין, אותו חוסר רחמנות, צריך להופיע כלפי שניהם. וזו ודאי... זה ודאי דבר חמור מאוד מאוד, המצווה הזאת. זה לא דבר מובן מאליו, זה לא איזה משהו שהוא, כן, צריך להשמיד איזה אומה. זה לא רק איזה יצר נקמני בסיסי במי שהתחיל איתנו, אלא כנראה יש כאן הרבה הרבה יותר מזה. בוא נתחיל באיזושהי שאלה. האם יש למצוות מחיית עמלק איזה מקבילה במקרא, מצווה שמזכירה לכם את המצווה הזאת? כן?
אולי
במלחמת
מצווה
שתוקפים עיר ובאותה רגע לשלום,
ואם לא
הסכימו
לתנאי השלום, אז צריך
להחיל
את כל העיר גם באותו
רמה של... עיר הנידחת. עיר הנידחת. איפה זה עיר הנידחת? באיזה פרשה אתם זוכרים?
קדושים.
מה? אני חושב שזה לא בקדושים, אלא ב... בראה, לפי דעתי. פרשת בדברים י' ג'. בסדר? בואו נקרא את הפסוקים. כי תשמע, בדברים פרק י' ג', פסוק י' ג', כי תשמע באחת עריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם למור, יצרו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם למור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך. יש עיר שלמה, שעובדת עבודה זרה. הקט תקט יושבי העיר היא לפי חרב. כל יושבי העיר. אחרי מותה ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב. ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל אדוני אלוהיך והידעת לעולם לא תיבנה עוד. ולא ידבק בידך מאור מן החרב למען ישוב אדוני מחרון אפו ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. כן? אז קודם כל אנחנו מתחילים לענות על השאלה, מה זה עמלק, בתשובה ככה קצת מהצד, עמלק לא לבד. כלומר, יש הלכה דומה בתוך עם ישראל, שנראה נידחת, שמתנהגים איתה כאילו היא עמלק. התוצאה היא חמורה מאוד, הורגים את כולם, לא חומלים על אף אחד, כולל את הבהמות, כולל את הבעלי החיים, את כל השאלה לוקחים ושורפים ואסור ליהנות מכלום. אז קודם כל אנחנו קצת מקהים את ה... את ה את ה את ה את, ה, את הקושי של ה איזה מין אכזריות. יש כאן איזה קו שהוא פועל גם החוצה וגם פנימה, הוא מופעל גם כלפינו אנחנו. האם הייתה עיר הנידחת בתולדותיהם של עם ישראל? האם היה כזה דבר פעם?
לא.
מה? עיר הנידחת? יש משמעות, יש משמעות כזאת בפסוקים שאת את העיר גבעה, בפילגש בגבעה, עם ישראל דנו כעיר הנידחת. למרות ששם זה לא עבודה זרה, אלא זה גילוי עריות ושחיתות מוסרית, אבל רואים מזה שכולם התקבצו למקום אחד ודנו אותה, ואחרי כן עלו למלחמה עליה וגם השמידו אותה. השמידו כמעט שבט מישראל, שבט שלם. לא רק עיר אחת, בסופו של דבר תתפתח למלחמה נגד שבט.
איזה שבט זה?
בנימין. שכנראה דנו אותה כעיר הנידחת. המציאות חמורה מאוד.
שבט בנימין או שבט של דן
השני? בנימין, שבט בנימין. בסדר? מה? לא, הם רצחו, הם אנסו ורצחו שם, היה שם מקרה של בעיה מוסרית. אז קודם כל יש לנו איזושהי מעטפת טיפה יותר רחבה. טוב, עדיין, מה הבעיה בעמלק? מה כל כך חמור? והתשובה היא, אני חושב, גם הופיעה גם כאן וגם בעוד מקומות, החטא החמור של עמלק זה לא זה שהוא התנגד לעם ישראל, כי עם ישראל היו עם השנים הרבה מאוד אויבים, וביניהם אויבים מרים, וחלק מהאויבים האלה אנחנו מצווים לא לשנוא אותם אפילו, לא לתעב אותם, לא לתעב אדומי, לא לתעב מצרי, אפילו שהם היו אויבים מרים, וחלק מהאויבים, אחרי שהייתה מלחמה, אז לא שמרנו איתם חשבון לאורך כל הדורות. העניין בעמלק זה גם הראשוניות שלו, שהוא היה הראשון, גם האידיאולוגיות שלו, כלומר, כל העמים שרבו איתנו, הייתה להם איזושהי סיבה. המצרים לא רצו להפסיד עבדים. האדומים פחדו שנכבוש להם ארץ. הכנענים בוודאי, אנחנו באנו להוריש אותם מארצם. לעמלק לא הייתה שום סיבה. אין לו סיבה. אז למה בא לי לכם? הסיבה אחת היא, יש כאן שילוב של שיא של התנגדות לבן אדם למקום, אבל תכף תראו עוד משהו, ויכול להיות שעל זה יצא הקצף על עמלק. חזר אומרים, עמלק זה הלאום הזה של ישראל, זה שנאה תאומית לעם ישראל, זה שנאה תאומית למושג הזה שנקרא עם ישראל, הם רוצים להילחם בעם ישראל בעולם הזה, כדי בעצם לפגוע בכיסאו של השם יתברך. זאת סיבה אחת. ממש כאן התנגדות אידיאולוגית, תיאולוגית, אולי עד השואה היה לנו טיפה קשה להבין את זה, אבל אחרי השואה אנחנו מבינים את זה מאוד. כן, הגרמנים שהולכים, הם מחפשים, שלוש דורות אחורה, מי זה יהודי? הם לא משמינים את היהודים שנמצאים אצלם, הם דואגים ותורכים ועמלים להגיע לכל היהודים שנמצאים, ומשלמים לזה גם מחיר צבאי, כדי להספיק להשמיד את היהודים. אולי רק שתי דוגמאות קטנטנות, כדי שנבין את הדבר הזה. סוף מלחמת העולם השנייה. אנחנו מדברים פה על 1945, נדמה לי כבר. 44. יש 400 אלף יהודי הונגריה שעדיין לא הושמדו. אבל הגרמנים כבר מפסידים, והם צריכים את הרכבות. יש ויכוח גדול, מתועד, בין הוורמאכט, הצבא הגרמני, לבין האס-אס שהיה אחרי להשמדה. לאן יקחו את הרכבות? הוורמאכט צריך את הרכבות גם כדי להוביל תחמושת ותגבורת לכוחות שלו שנופלים ומפסידים בעיקר בחזית הרוסית. והאס-אס אומר, כן, אבל אנחנו צריכים להספיק להשמיד את היהודים! לא נספיק! אתם מבינים את הוויכוח כאן? אתם מבינים מי ניצח. 400 אלף יהודי הונגריה הושמדו בשנייה האחרונה של מלחמת העולם, בשנייה האחרונה של המלחמה הזאת. והיו עוד הרבה מאוד, דוגמאות איך חלק גדול מהרצון של היטלר להרחיב את, להרחיב את החזית לאפריקה, עם הקורפוס האפריקני בפיקודו של רומל, חלק גדול מהרצון שלו להגיע לשם זה כדי להגיע לקהילות היהודיות הגדולות מאוד שהיו בעיקר במרוקו, כמעט מיליון יהודים היו שם, כן? להגיע אליהם, וכבר הגיעו וכבר עשו רישומים. זה היה מוטיבציה מרכזית. ללוב הם הגיעו, כן, היה מחנה השמדה בג'אדו, לוב גם קצת, בטוניס, אבל למרוקו כבר התחילו רשימות שהצרפתים עשו שם בהוראת הגרמנים עד שהם נסעו. כלומר, יש כאן, אתה רואה שזה לא רק היהודים, השנאה שהייתה, סליחה, לאורך כל שנות ההיסטוריה ליהודים, כי הם היו תמיד יותר מוצלחים, וסתם אנטישמיות של בערות, הרי היה גלי אנטישמיות. אחד הגלים האנטישמיים הגדולים היה סביב המגפה השחורה שהייתה באירופה. אמרו שזה השמיד כמעט חצי מהאוכלוסייה של אירופה. הושמדה במגפה השחורה, והיהודים לא נפגעו. מדוע? הם שמרו על היגיינה. יהודים נוטל ידיים, לפני שהוא אוכל, טובל לפני שבת, כשאת עובדת במקווה. יש הרבה יותר, הם גם זהירים באוכל שלהם וכולי, יש הרבה יותר היגיינה, אז יהודים, אז עוד לא ידעו מה זה היגיינה, ולא ידעו מה זה חיידקים, אבל יהודים שמרו על זה מצד ה... אז היהודים, אז היהודים מחשפים אותנו, אז סבלו מפרעות ומאנטישמיות. אבל פה, אצל הגרמנים זה איכות אחרת לחלוטין, של שנאה ורדיפה ומוכנות לשלם מחיר הם בעצמם, בשביל להספיק להשמיד עוד אי אלו יהודים, כמויות כמובן גדולות מאוד. אז אנחנו הרבה יותר יכולים להבין מה זה עמלק, מה זה התנגדות תהומית, אבל זה לא רק שם. המיוחד בעמלק, ואנחנו הרי פוגשים את עמלק לא רק פה, אנחנו נפגוש אותו גם בהמשך, לשאלתך, עוד בהמשך, בספר שמואל אנחנו עוד נראה את עמלק, גדודי עמלק שפולשים על ציקלג, הגר העמלקי שהוא הורג את שאול, ועוד בהמשך. המבנה של גדודי עמלק, האופן שבו הם עובדים, הוא לא אופן של צבא מסודר. למעשה אפשר להגיד שהטרוריסטים הראשונים בעולם זה עמלק. עכשיו, מה כל כך נבזי בטרור? למה טרור זה דבר נבזי ושפל, ומלחמה בין צבאות היא לא? זה לא איזה הידור להילחם, אבל מלחמה בין צבאות, תבין שזה דבר שהוא חלק מסדרי העולם, אבל טרור הוא דבר נבזי. אז פעם ראיתי קריקטורה מאוד יפה שמבדילה בין טרוריסט לבין חייל. חייל צהל בו במקרה שלנו. כן, רואים חייל, סודר ומחבל, יש עגלה של תינוק, לבשני הצדדים. החייל הוא נמצא לפני העגלה של התינוק, מגן עליה ומכוון על המחבל. והמחבל הוא נמצא מאחורי העגלה של התינוק, מסתתר מאחוריה ומכוון על החייל. זה בדיוק ההבדל. מה?
הטרוריסט מקדש את הכל בשביל...
לא רק, הטרור, הוא משתמש באמצעים של פחד, הרתעה, ובעיקר הוא יחפש את החוליה החלשה, חסרת האונים והישע, שלא יכולה להתגונן. עכשיו, אתם יודעים, יש דבר כזה שנקרא מוסר של גנבים, בסדר? יש, גם בין גנבים יש מוסר, גם בין לוחמים יש איזשהו מוסר צבאי. אתה לא יורה על צנחן שהוא באוויר. יש איזה מין, נסחו את זה באמנה כזו או אחרת, אתה אומר לך, מה, אמנת ג'נבה? מלחמה הורגים, אבל גם בתוך זה שהורגים יש איזשהם כללים. איזשהם כללים, וכשמישהו, אומה, קבוצה מסוימת, עוברת על הכללים, פעם אחרי פעם, בצורה קבועה, ותמיד מחפשת את הנכשלים, את החלשים, את הנשים, את הילדים, אתה בעצם מגלה שמדובר פה על אנשים שפלים ברמה כזאת, שפלות כזאת, כולם שם שייכים לתוך השפלות, גם הנשים שלהם וגם הילדים, זה אומה שפלה, או זה אפילו לא אומה, אם היה אומה היה עוד יותר טוב, היה עם מי ללחם, אבל זה גם לא אומה, זה גדודי עמלק, מקביל קצת ל... לא, אני לא אומר שזה, לא משייך את ה... המלכים לאיזשהו מה זה, אבל זה מקביל לצורת החיים הבדואית, כן? שבה, אין מה לכבוש, הוא היום פה, מחר שם, הוא גדוד, הוא זז כל הזמן ממקום למקום, לכן הוא גם מאוד מאוד נייד, לכן הוא גם מאוד מאוד יודע איפה נמצאים האנשים והילדים בלי הגברים המגינים, טק, תוקף, הורג, אונס, לוקח, שודד, ואנחנו גם יודעים ממקורות חיצוניים, שהפרנסה של עמלק הייתה, עמלק לא היה הורג. הוא היה תוקף, חוטף ומוכר לעבדים. בואו נראה דוגמה. זה להגיד לך, אני לא יודע, זרע מלאק זה צריך... מה סון חריב גידל את האומות? אומרים, הרב חיים והרב סולובט שקוראים שזה הגרמני. תסתכלו עכשיו שמואל, פרק שמואל, אנחנו בלומדים ספר שמואל, אז יש לנו את פרק למד. שמואל א', פרק למד. ברוך אתה אדוני, אלו אני מלך הרבה שהכל יעד. יש, מצאתם? יש? ויהי בעבוד דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי. דוד יוצא כאן לאיזשהו משימה, ביצוע, הוא הולך להגן פה על איזשהי זה. כל פנים הוא נעדר מהמחנה שלו. והמלאקים פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש. המלאקים הם ניידים, הם כל הזמן נמצאים בשטח, הם רואים את דוד יוצא עם הלוחמים שלו, הם לא מעיזים לתקוף את דוד חזית פנים אל פנים, אין מצב, הם פחדנים, הם טרוריסטים. טרוריסט לא יבוא, ילך עם פלוגה וייתן זה. איפה יש כאן אזרחים, חסרי ישע, אוטובוס, בוא ניכנס, נפוצץ, איפה יש כאן איזה קניון, איפה כאן אישה עם ילדיה, זה טרוריסטיות. שזה שפלות, אני אומר, גם בתוך הסדר של מלחמה, יש איזושהי הגינות בסיסית, שמי שיש לו צלם אינו שומר עליה. יש כללים, אפילו, הזכרנו מקודם את רומל, בין הקצינים הגרמנים, אותו היו מציינים בתור קצין הגון. הוא היה קצין של, הוא היה איש צבא. לוחם. כן.
זה לא מה שאני חושב, אבל אני חייב להיות להקשות עליך הרב. גם אנחנו השתמשנו בשיטות האלה בקום המדינה, וגם אנחנו מדי פעם משתמשים בשיטות האלה גם עכשיו. זה לגיטימי, ככה אתה עושה מלחמה, לפעמים אתה תהיה נבזה, לפעמים אתה תהיה ארמומי.
חלילה.
מה, אתה כל פעם תצטרך להיות על מדים, כמו שצריך?
לא, מה פתאום? אבל לא.
מי שחיסל, אני לא יודע, אומרים לכם, מייחסים לנו חיסול בדובאי. לא, לא אומרים שאלה, אני לא בטוח שכולם...
ברור, ברור.
אתה הורג אנשים...
ברור, מה? מי אתה נפשית? אז אנחנו לא הראשונים זה, אבל כשאנחנו, כשהמחתרות נלחמו, נגד מי נלחמו? נגד מטרות צבאיות בריטיות. נלחמו בצורה כזו, בצורה אחרת, וכו' וכו', פוצצו את המטה הזה, את המטה... אבל תמיד, תמיד, נגד מטרות צבאיות, כמעט תמיד. או מטרות מדיניות, הלורד מוין וכו', זה היה יחסית הלכי, קבוצה קטנה, אבל רוב המאבקים היו נגד מטרות בריטיות. האצל, את מה הוא תקף? את המשטרות הבריטיות, שם תעשו את דוב גרונר, שהוא איזה, שתלו אותו שם מקום דמו ועוד איזה, הפריצה לכלא עכו, תמיד, תמיד, מחתרת מול צבא. הטרור, הוא בכלל לא מחפש צבא. להפך, הוא רוצה להימנע מצבא. הוא מחפש אוכלוסייה אזרחית חסרת ישע, ששם הוא רוצה לפגוע. עכשיו, מדינת ישראל, זה, אני לא אומר שאנחנו לא פוגעים באוכלוסייה אזרחית, לפעמים זה קורה, אבל אף פעם לא במכוון, אף פעם לא כמדיניות, אף פעם לא כשיטה, תמיד כתקלה, כמשהו שהוא לא היה חלק מה, חלק מה, מהתכנון, אבל תמיד הלא. עכשיו, זה גם הקושי שלך להילחם בת, מה עושה טרור? זה הוא מנצל, הוא שם טיל בתוך בית ספר. משגרן בתור, ליד כיתת ילדים. עכשיו לך תתחיל, זה, אתה מבין, זה עכשיו כל הדוח גולדסטון וכל האלה, זה כל הדיני הרדיפה הזאת על עם ישראל, זה בדיוק בגלל הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד, עכשיו, הגויים, צבאות זרים, האמריקאים נכנסו לכיס פלוג'ה, 2,500 הרוגים, בכלל בלי, לא ראו ממטר, הפציצו, נגמר הסיפור, ורק צהל יוצא בהמצאות כאלה שלא שערו אבותיכם, לפגוע במחבל בסערת ראשו כשהוא נמצא בין שני אנשים. אנחנו מגיעים לתוצאות מדהימות. לפעמים אולי יותר מדי אנחנו מתחשבים בדבר הזה. אבל על כל פנים זה ההבדל היסודי בין צבא, או בין ארגון גרילה שנלחם בצבא, לבין ארגון טרור שנלחם באוכלוסייה אזרחית. לצורך העניין שלנו, חיזבאללה, במובן הזה, הוא אוהב לגיטימי. כי זה ארגון גרילה שנלחם בצבא. עכשיו אנחנו בתור צבא צריכים, היינו צריכים לדעת להסתדר, איך נלחמים עם ארגון גרילה?
נכנס
לאביבים
ועשה שם
פיגועים. אני מדבר כרגע על, אני לא עכשיו בא על הרשעים והשם ינקום את זה, אבל... בדיוק, יפה, יפה. נכון, במלחמת לבנון, אני מדבר כרגע לפני, במלחמת, לפני שיצאו מלבנון, אז אנחנו התמודדנו מול ארגון גרילה. היה כאן צבא מול ארגון גרילה. לקח לנו טיפה זמן לצהל, לפעל לשחלל את השיטות, הקימו את אגוז, הקימו עוד כמה יחידות, שבהם בעצם נלחמנו בהם בשיטות שלהם והצלחנו, וניצחנו אותם, הקנו אותם שוק על ירח. מבין? אבל כשארגון טרור הוא משתמש באוכלוסייה אזרחית, זה בחינת עמלק. זה ללכת לנצל את החוליה החלשה שהיא חסרת ישע ולא יכולה להתגונן. וזה כל מה שאנחנו חווינו בשנים האחרונות, כל הפיגועים וכל הדברים הללו. בסדר? יש לך שאלה, כן.
אתה, אולי, אני
מנסה
להבין איך
אתה עובד את המלאק
בצורה שאתה
מצייר אותך. אנחנו באמצע, חכה. בסדר, רגע, עוד לא, שנייה, רגע, אתם שואלים שאלות, אי אפשר ככה להתקלם. והיא בבוא, דוד המשל צקלג ביום השלישי, והפשטו המלאקים פשטו אל נגב אל צקלג, והיקו את צקלג וישרפו אותו באש, וישבו את הנשים אשר בא, אתה שומע, שלב? את הנשים אשר בא מקטון ועד גדול לא ימיתו איש וינהגו וילכו לדרכם. למה הם לא ימיתו איש? כי הם הולכים למכור את זה לעבדים. בסדר, בהיררכיה של התורה, השפלות הכי גדולה זה לגנוב מישהו למכור אותו לעבד. זה עשרת הדיברות. זה אף אחד לא, זה העולם התחתון השפל ביותר מבחינה מוסרית, זה העולם הזה של שוקי העבדים. שאתה גונב בן אדם, מוכר אותו לעבד. והמלאק, זו הייתה הפרנסה שלהם, מזה הם התפרנסו.
לא תגנוב,
לא תגנוב, ודאי, בגונב נפשת הכתוב מדבר. ואבא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה ויש ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו, ואז כולם בוכים וכולי וכולי. בוא נראה מה קורה בהמשך. הם מגלים פה איזה איש מצרי, ואז בואו תראו מה קורה. האיש מצרי הזה מורידו אל ה... לא, זה חשוב לקרוא! אנחנו מדלגים פה דברים חשובים. תסתכלו פסוק י' א', שלב. תראו את הנבזות שלהם! זה לא רק שהם נבזים כלפי עם ישראל. הם נבזים! הם נבזים, נבזים בכל מקרה. וימצאו איש מצרי בשדה. איש מצרי מעולף, עוד שנייה מת. ויקחו אותו אל דוד, יש לנו כאן יכולת לקבל מודיעין, ויתנו לו לחם, ויוכל, וישקו מים. קודם כל, שהוא ימות. עכשיו צריך לתת לו גם קצת סוכר, שיתושש, ויתנו לו פלח. כן, פלח דבלה, ושני צימוקים, ויוכל. בתה שברוכו אליו, כאילו אכל לחם ושתה מים, שלושה ימים, שלושה לילות. שאלו את עצמם, איך דבר כזה קרה? שיש פה זה איש מצרי נטוש. ויאמר לו דוד, למי אתה ואי מזה אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש המלכי. אני עבד של זה המלכי. מה קרה? ויעזבני אדוני כי חליתי היום שלושה. העבד היה חולה. שלום, ביי. ניקח עבד אחר. אתם מבינים? אז, הוא, יש איזה, אנחנו קוראים פרשת משפטים עכשיו. הנה, זו דווקא הדוגמה טובה, פרשת משפטים. אתה קורא מה הסדר של מי שלוקח עבד בעם ישראל, מה זה עבד עברי, כל הקונה עבד קונה אדון לעצמו, אתה מחויב בזה שלו, ולחתן אותו, ולדאוג לו, ולתת לו הענקה מגורנך, מעקבך, מי צריך את הכאב ראש הזה, לא רוצה עבדים ולא כלום. זה תיק סוציאלי מדרגה ראשונה, העבד. אה? כן, פרשת משפטים, חזל אומרים, כל הקונה, יש לאדון קרית אחת, העבד, אתה תישן על הרצפה, והוא ישן עם הקרית. הכל אתה מחויב. ואצל העמלקי, העבד טיפה לא מרגיש טוב, קצת חולה וזה, טוב, שימו אותו כמה, נחליף אחד אחר. כמו בוקסה באוטו. לפי? מה? כן, בדיוק.
אבל יש עוד דוגמאות על זה?
אה?
יש עוד דוגמאות?
רגע, אנחנו, בוודאי, שלב.
כי פה רואים שנגיד בפרשה הקודמת, ראינו שהוא בא להילחם.
איפה?
מה זה?
איפה ראינו שהוא בא להילחם? אנחנו תכף חוזרים לשם, בסדר? תמתין קטנה, אני אהיה מולך. כל פנים רואים כאן את הדבר הזה. הלאה, תזיין, פסוק תזיין, ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים, בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. עכשיו גם זה, אתה רואה איך התנהגות של גדוד מבצעי, אתה, בתוך דריכות של מלחמה, אתה לא מוצא כזה דבר, אבל זה אוכלים, שותים, חוגגים, איזה מין, אכול ושתו, שחיתות מוסרית השפלה ביותר. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, האמת שזה נושא לשיעור נפרד, אבל בוא נתחיל, אתה בעצם שואל מה קרה ביתרו. שלב שואל, מה? ביתרו אני לא נראה שהם גברים, חבל לכם על הזמן. כי פשוטו, רק פשוטו. איפה אנחנו? לא ביתרו, בשלח, כן. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים. בסדר? ובשלח. כן. עכשיו, תראה, פשט הפסוקים, קודם כל, מי שהכי טוב יכול לפרש את התורה, מי הפרשן מספר אחת של התורה? רש"י? לא, יש פרשן יותר ממנו? התורה עצמה. משה רבנו, אחלה פרשן. בסדר? ואיפה משה רבנו פרש את התורה? בספר דברים. מה כתוב בספר דברים? פרשת כי תצא, זכור, את אשר עשה לך עמלק בדרך וצדכם ממצרים. אשר קרחה, ויזנב בך, כל הנחשלים אחריך. אתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. כלומר, משה רבנו אומר, בוא נזכר מה היה. המלאק לא נלחם עם הלוחמים. הרי היה ש... וכאן אני אתן פה איזשהו מודיעין חשוב מאוד. המלאק מתצפת על מחנה ישראל, רואה את משה, יהושע ו-70 זקנים עוזבים את המחנה ורפידים והולכים לאן? לא! למעמד הר סיני. הולכים להר סיני כדי להכות בה. נקות בסלע להוריד מים, כלומר יש לנו מצב שעם ישראל נמצא ברפידים, בלי הנהגה, מבודד בלי הנהגה, כל ההנהגה איפה נמצאת?
בהר סיני.
בהר סיני, ואז המלאק בא ותוקף. אתה מבין? עם של עבדים, שיצא לפני שבועיים וחצי ממצרים. נדמה לי שמלחמת המלאק, יש בסדר עולם רבה כתוב מתי היא הייתה. נדמה לי שזה היה ב... יש כאלה אומרים, אל תפס אותי על המילה, אני לא בטוח בזה לגמרי, אבל אם אני זוכר נכון, ראיתי משהו על ה-B-E-R. מלחמת המלאק. אני לא בטוח. כל פנים, מה המלחמה? המלחמה היא עם של עבדים, שיצא לפני שבועיים, שלושה מבית עבדים, תלוי לגמרי במשה רבנו ובהנהגה, ובזמן נתון ספציפי הם בלי הנהגה, כי כל ההנהגה הלכה להר סיני. ולכן, עבדי יצא בתור קצין, שאלת את עצמך, יש כאן מצב של פיקוח נפש, נכון? פי פלוס, כמה אתה נותן לקוחות? צחוק, פי פלוס 12? למה משה רבנו אומר, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה אלוהים בידי, למה מחר? למה לא היום? מצב חירום. למה מחר? כי הם נמצאים במרחק הליכה של יום. מגיע מודיעין שבמחנה תוקפים, ועכשיו רק יהושע מתחיל לארגן את הכוחות ולבחור את האנשים ולחזור חזרה מהר סיני לרפידים כדי להתחיל לארגן את המלחמה, ומשה רבנו כנראה נשאר על ראש הגבעה, זה כנראה הר סיני, משה רבנו נשאר בהר סיני ומתפלל משם. אתה מבין מה קרה כאן? עכשיו רפידים, לא תספר לך מה היה שם. פסוק אחד קודם מה היה, אני הכל מדבר איתך עכשיו מנקודת המבט של תצפיתן המלאקי. חס וחלילה, אני לא יודע, אני רק אומר לך מה הוא היה אומר. מודיעין שדה של המלאק. הוא רואה את ההנהגה יוצאת, זה הכי טוב, שדרת הפיקוד לא נמצאת, זה הכי מעולה. מה הוא עוד רואה? הוא שומע קצת צעקות במחנה ישראל, אני תלפניך, אני זה, המים שלי. מה כתוב כאן? ויקרא בפסוק ז', ויקרא שם המקום עשה ומריבה, על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור, יש אדוני בקרבנו עם עין. יש פה שתי תופעות, תופעה אחת שהם ניסו את השם יתברך, האם יש מים או אין מים, תופעה שנייה, ריב בני ישראל, ריב עם מי? אחד עם השני. הם רבו על המים, אחד עם השני. לכן קוראים למקום הזה רפידים. אומר הכלי יקר, רפידים אותיות פרידים. המקום שבו הם היו פרודים. מסתכל למלאק, קודקוד אגג מקודקוד אליפז, הם מפורדים, הם רבים ביניהם, ההנהגה לא נמצאת, זה הזמן לתקוף. ויזנב בך כל נחשלים אחריך, ואתה עייף, יגע, ולא יראה אלוהים.
אחלה תוכנית מבצעית, אני גם
הייתי עושה
את זה ככה.
מה?
באמת, אחלה תוכנית מבצעית. הייתי רואה אויב שהוא בלי הנהגה, שם רב...
כן, חלילה. אתה היית, אם אתה היית רואה... לא, אני מסכים איתך שאם היינו רואים אויב, שהוא עכשיו... עכשיו יש לנו איזה מריבה על איזה משהו, אז היה כאן איזה משהו של התחלה. אבל כאן אין מריבה. עם ישראל יצא ממצרים, הוא לא מאיים על המלאק בשום זווית, בשום כלום. יש כאן פשוט אומה שמחפשת אוכלוסיות, או גדוד, זה לא אומה, צריך כל פעם זה גדוד, שמחפש אוכלוסיות חלשות כדי להקות בהם, לשדוד אותם, לגנוב אותם, למכור אותם לעבדים. אתה היית עושה דבר כזה?
אני פשוט רוצה להבין את הרצף של הדוגמה מקודם, כי בדוגמה פה זה לא מסתדר, כי עם ישראל זה לא עם כזה פשוט. זה עם שיצא ממצרים, זה עם שעבר את עשרת המכות, קריאת ים סוף.
עם של עבדים.
כל הדברים האלה.
עם של עבדים, עדיין לפני מתן תורה, תלויים לגמרי במשה רבנו, מבוהלים. הקדוש ברוך הוא עשה את כל מה שאתה מתאר כרגע, הם לא עשו כלום. הקדוש ברוך הוא אמר להם, שבו, התייצבו, אורו, אני אסדר לפעמים את העניינים. אבל הם מצד עצמם, הרגע יצאו ממצרים, הם עוד תלויים לגמרי במשה כאשר עיסה אומן את היונק. אז, והמלאק, אנחנו הולכים ומוכחים את זה, תכף ניתן עוד הוכחה, המלאק נמצא בעמדת תצפית מתמדת לזהות אוכלוסיות אזרחיות, לא צבאיות, חלשות, לתקוף אותם, למכור אותם, לשבות אותם ולמכור אותם לעבדים. שזה הסולם השפל ביותר האנושי. אף אומה לא עושה דבר כזה. לכל אומה שיש לה טיפה כבוד עצמי, טיפת אנושיות, כן? יש לה איזשהם כללים במלחמה. אתה לא תוקף אוכלוסייה אזרחית חסרת ישע, שכל המטרה שלך זה למכור אותה לעבדים. זה תחתית המדרגה. שפל המדרגה. עכשיו תוסיף לזה כל מה שאמרו חז"ל, שיש כאן בכלל התנגדות אידיאולוגית לעם ישראל ותיאולוגית, מה שדיברנו עם הגרמנים. הלאה, עוד דוגמה. מלחמת עמלק הייתה בכ"ח באייר, נכון, צודק, זהו, זכרתי כ"ח באייר. תודה רבה ליוד. וליעד, רבנו היקר, היום כ"ה בשבט יום הירצחו של אברהם, וואי, לא ידעתי את זה. השתבח שמו. הרי הזכרנו את זה, נכון? הזכרנו את הלכי ברמז, ואומר לי כאן, הכותב ליעד, היום, אולי זה ליעד שמרגד, לא יודע, יש לנו אחד בקהילה שקוראים לו ליעד. היום יום כ"ה בשבט, יום הירצחו של אברהם שטרן יאיר. אם בגדולי ישראל ששרתה בהם רוח הקודש עסקינן, אני ניתן להקדיש את הלימוד לזכר כל לוחמי הלח"י ביום חשוב זה, בוודאי, לימוד מוקדש לעילוי נשמתם של כל לוחמי הלח"י הקדושים והטהורים שמסרו את נפשם על קדושת העם והארץ. במיוחד ליאיר, מה? היום הוא אומר שזה יום הזיכרון של יאיר שטרן. אברהם שטרן יאיר, כ"ה בשבט. ראש לח"י. כן. הרי את מקודשת לי מולדת כדעת משה וישראל, שפחה, שכה, קורעת ועובדת, אני לך בעל ומושיע וגואל, את בדמי חיי לעד. עוד המשך אני לא זוכר אותו. נכון? חבל על הזמן. וראובן שואל מי מהעמלקים כיום? זה צריך לשאול אנשים מרוח הקודש. אבל יש הגדרה של רב חיים, שכל מי שמתנגד לעם ישראל בצורה תיאולוגית, אידיאולוגית, הוא מזרעו של עמלק, שזה עונה על ההגדרות של הנאצים, בלי יותר מדי מאמץ. מה?
עכשיו
יש לו עבודה לרב בבינה. ב-SMS, כן. הלאה, שלב, אנחנו עסוקים בלהוכיח את זה. עוד, איפה אתם מכירים עוד עמלקי? יש לנו בספר, בפרשת, בספר במדבר. כן. איפה זה היה, רגע? תסתכלו עכשיו על ספר במדבר, פרק למד ג' רגע. יש, כאן בפרק למד ג' אז אחרי שאהרון הכהן מת, אז כתוב וישמע הכנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען, בבוא בני ישראל. וזה רומז למה? אתם זוכרים? איפה זה? נכנס. כאשר, איפה זה? וידר ישראל נדר למור. נתון תתן את העם הזה, הנה, סליחה, בפרק כף. זאתו עניין. תסתכלו עכשיו בפרק כף א', סליחה. פסוק א'. גם כן, מדובר, אהרון הכהן מת, זה בפרשת חוקת, סליחה. אהרון הכהן מת, ואז כתוב, וישמע הכנעני מלך ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילך עם בישראל, ואיש בימינו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם, וישמע אדוני בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתם את עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. בסדר? עכשיו, רש"י כאן אומר שהכל פה זה תכסית. הכנעני, איזה כנעני? הרי מדובר פה, אנחנו עדיין לא נכנסנו לארץ ישראל. אלא מדובר בעמלקי, שהתחפש לכנענים. כן? איך אנחנו יודעים? כי יש כאן מלך ערד יושב בנגב. העמלק יושב בנגב, הוא יושב בדרום. העמלק הזה מתחפש, תוקף את ישראל, ומה הוא עושה? שבי. מה הוא שווה? שפחה אחת. עכשיו, אני שמעתי פעם סברה מאוד יפה בשם הרב מידן, שהוא אומר ככה, במשך 40 שנה, ישראל הרי נמצאים בעצם בסוג של עמדת המתנה. ונעשה ואת הר סעיר ימים רבים. ישראל בעצם נמצאים באיזושהי עמדת המתנה למרגלות הר סעיר, לקראת הכניסה לארץ ישראל. והפסוקים האלו כאן הם בעצם איזה גילוי על מה שהיו עושים עמלקים לישראל במשך כל 40 שנה. מתגנבים, פה חוטפים, כי אתה אומר, בסך הכל חטפו פה שפחה, ואיש מימון שבי, כתוב שזה היה ליד מרים מחיפה. תודה רבה. היום יום הרצחו של יאיר לפני 68 שנה, זכותם יגן עלינו. תודה רבה גם לליעד. נכון, זכותו יגן עלינו. אדם מאוד מאוד מיוחד, יאיר שטרן, שם יקום דמו. אז גם פה, וידר ישראל נדר לאדוני, אם זה שפחה אחת, אז למה כל כך חשוב לכתוב לציין ששבו שפחה אחת? זה בעצם בא לגלות על מה היה במשך 40 שנה. כשישראל המתינו שם ונעשה ותר סעיר ימים רבים, וגדודי עמלק שוסים בהם, פוגעים בהם, גונבים כל פעם, חוטפים פה איזה ילדה, שם איזה שפחה, כמו שהיו גזרות ש... כן, במשך המון המון שנים ישראל סובלים מהעמלק. אם כך אנחנו רואים, גם כאן וגם, והדוגמה כמובן האחרונה, הבולטת ביותר, לקראת פורים, זה אמן. אמן הרשע. כן, אתם מבינים, הכעיסו את אמן, הרגיזו אותו, הוא במניפולציה מאוד מתוחכמת, נותן גזרה, מה? להרוג, להשמיד ולהגן וכו', אוכלוסייה אזרחית, שלא יכולה להתגונן, שאין לה גזרת השמדה, טוטלית. כלומר, אנחנו רואים כאן, הוכחנו מכמה וכמה מקומות, בואו נזכר ככה מאיפה, התחלנו קודם כל מהעובדה, דרך אגב, גם כאן, במדבר כף, יש כאן עוד אינדיקציה שזה עמלק, יש פה חרם. ויחרם אתם בית עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. חרם הכוונה שטוטלי, לא נהנים, לא מהרכוש, לא מהבהמות וגם לא מבני אדם. ויצאנו כאן לסוג של מסע ארוך בתוך עוד משהו אחד, סליחה, עוד דוגמה אחת. מי הורג את שאול? נער עמלקי. גר עמלקי. עכשיו, לא. מי הורג את שאול? גר עמלקי. עכשיו, אנחנו עוד נגיע לפרק ההוא ונלמד אותו.
הוא חושב שהוא עושה איתו חסד.
לא. הרי הוא לא הרג את שאול. מי הרג את שאול? שאול בעצמו. אז למה הוא אומר שהוא הרג את שאול? כי כשהוא פוגש את דוד, הוא אומר, אם אני אגיד לדוד שאני הרגתי את שאול, אני... אם אני אנצל את מצב החולשה ששאול היה בו לטובתי, אני ארוויח נקודות אצל דוד. רק הוא לא יודע שדוד זה לא קורץ מהחומר של המלכי הזה, הסבורס של המלכי הזה. אז דוד אומר לו, אני יודע שלא אתה הרגת את שאול, אבל פיך עלה בך למור, אנוכי מוצאתי את משיח השם, בואו נהרג אותך. אז עוד... מה? נגיע לשם, זאת השם, עוד זה. אתה תהיה כאן בשיעור שנגיע לשם, זה בדיוק יהיה עוד 4.5 חודשים. גר המלכי, אחד שגר בארץ, והוא מזרע המלק. אז התחלנו כאן איזשהו, ניסינו כאן לבנות תמונה, מה זה המלק? מה הסיבה לציווי החריף הזה להשמיד את המלק? וראינו שלמלק יש דפוסי פעולה. גדוד, אין לו ארץ, הוא לא מייצר שום דבר חיובי, אין לו חקלאות, אין לו תעשייה, אין לו כלום, הוא לא תורם כלום לעולם, מצד אחד, שאתה יכול, אתה יכול ככה, אם היה תורם איזה משהו, אז היית אפשר אולי להצדיק את זה שהוא מגן על עצמו, משהו כזה, מצד אחד. מצד שני, הגדוד הזה עסוק כאידיאולוגית בפגיעה שיטתית באנשים נכשלים, נשים, ילדים, זנבות, חשולים כאלו ואחרים, שאין להם שום יכולת הגנה על עצמם, כשיטה. לא כתקלה, לא כנדחקות אל הפינה, אלא כשיטה. טרור מהסוג השפל ביותר. והדבר הזה כמובן גם מגובה בשנאה תהומית לעם ישראל. ראינו את זה במלחמת המלך הראשונה, כשהם נלחמו בלי, כשעם ישראל היה להם מנהיג, והם ניצלו את הפירוד, לעם של עבדים, עם של מבולבלים, עם שהרגע יצאו ממצרים, ולא מאיימים כרגע על אף אחד, ואין פה שום... ראינו את זה אחר כך, איך, כן, ראינו את משה רבנו, איך הוא מגדיר את זה, כל הנחשבים אחריך, אחרי כן ראינו את זה, איך הם שבו שבי, ואנחנו, על פי הדברים שאמר הרב מידן, כנראה מרחיבים את זה למשך של 40 שנה, אחרי כן ראינו איך זה מופיע בספר שמואל, אצל ציקלג, וגם את הגר העמלקי, לאט לאט אנחנו הופכים, אוספים אינדיקציות אל הדבר הזה, ועוד אמרנו שזה לא איזה מצווה חד פעמית, אלא יש וריאציה כזאת, כשנתקלים בשחיתות מוסרית שהיא עד השורש, שהיא ריקבון עד היסוד, מצאנו גם דוגמאות כאלו שכך גם צריך להתנהג לעם ישראל אפילו. בתוך האומה פנימה, עיר הנידחת, ואפילו אמרנו שאולי הייתה איזו וריאציה של עיר הנידחת בתוכנו פנימה, בפילג יש בגבעה. כלומר, יש כאן איזושהי אמירה שכשנתקלים במשהו שהוא רקוב מוסרית מכף רגל ועד ראש, כמו סדום, זה לא יעזור שתשאיר אותו. זה פצע מוגלה שמרעיל את כל הסביבה. כן.
אז לפני שנשאל למה בכלל שאול והעם חמלו על המלאק, אז עולה יותר השאלה למה דווקא פה יש רק את הציווי הזה? למה הציווי הזה לא בכל המקומות?
חזק וברוך. השאלות שלך מובילות אותנו לשיעור הבא בפרק הזה. כל השאלות האלה, אמרנו, אנחנו נחלק את הלימוד הזה לשניים. קודם כל, הקדמה כללית על המלאק, ואחר כך ניכנס לפרק עצמו. אבל כל ההקדמה שכרגע נתנו, תעזור לנו להבין את הפסוקים הראשונים של הפרק. ואני כבר, אנחנו ביחד כבר למדנו כל מיני כלים פרשניים בתוך לימוד תנ"ך. אחד הכלים הפרשניים המשמעותיים בלימוד תנ"ך זה המנגינה של הפרק. כשאתה קורא מנגינה של פרק, אתה יכול להבין מה מדובר. איזה מנגינה הפרק הזה מתחיל? אם זאת מצווה, בוא נגיד ככה, אם יש מצווה על עם ישראל ללכת להשמיד עיר הנידחת, או למלחמה, אתה לא, אני יודע, זה לא אמורים להתלהב יותר מדי מהמצווה הזאת. זה מצווה קשה, אבל הפסוקים הראשונים כאן הם פסוקים חגיגיים, כמעט הייתי אומר. תראו את ה... בוא נקרא אותם עוד פעם. ראינו בדוגמאות, סליחה, בדוגמאות ראינו גם את העבד המצרי של המלך, איך הם מזניחים אותו. כל פנים, בואו נראה את הפסוקים כאן אצלנו. ויאמר שמואל אל שאול, טטטטם, אותי שלח אדוני למשוכחה למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. שקט, דקה, הפסקה. יש כאן דבר השם שהולך להגיע. תקשיב, יש כאן איזה משהו לכתחילה, איזה משהו, הגענו לשלב מדהים באנושות, הולכים לבאר את הפצע המוגלתי המזהם הגדול ביותר בהיסטוריה. יום חג לאנושות היום הזה. ומי נבחר לבצע את הדבר הזה? אתה. יש כאן פסוקים של הקדמה מאוד משמעותיים. זה גם קשור לעובדה שמקודם אמרנו ששאול עדיין לא נדחה מלהיות מלך. נאמר לו שהמלכות שלו לא תהיה נצחית, אבל עדיין הוא מלך, ויכול להיות שגם בנו יהיה מלך ובן בנו יהיה מלך. אז גם הפנייה המאוד מאוד לכתחילית הזאת לשאול מבליטה את זה. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך בעלתו ממצרים. הגיע הזמן הפקידה, הגיע את החשבון. כמה האומות סבלו מהדבר המגעיל הזה שנקרא המלך, כמה נזק הוא הביא לאנושות, ועכשיו אתה נציג מלך של עם ישראל, מלכה של האומה המוסרית ביותר, תלך ותעשה את המעשה המוסרי ביותר, ותפוצץ את המוגלה הזאת. פעם אחת ולתמיד. אתה לך והקיטה את המלך, ואחרמתם את כל אשר לו. דרך אגב, זה לא חידוש, זה כבר קרה, ראינו בספר במדבר. כבר הכירו פעם אחת, ולא תחמול עליו, ומתם מאיש ועד אישה, מועל ועד יונק, משור ועד צמי, גמל ועד חמור. למה? למה? עכשיו, זה מאוד חשוב. כי שים לב, שאול, זה לא מאבק רגיל. זה לא מלחמה רגילה שאתה יכול להפעיל פה שיקולי דעת. רגע, מה כדאי לי להשאיר? איזה כוחות אני יכול עכשיו לצבור לטובתי? זה לא מלחמה מהסוג הזה. זה מלחמה באיכות אחרת. יש כאן משהו פגם מוסרי. אם תישאר בהמה אחת בעולם, שיוכלו להצביע עליה בגן חיות ולהגיד, זה כבשה של עמלק. אתה יודע מה זה יעשה? היה פעם עם שקראו לו עמלק, עמלק, ניסו לחקור, ועוד פעם עמלק נשאר בעולם. צריך למחוק לחלוטין את הזכר ואת הרושם של עמלק מהעולם, שלא יישאר כבשה אחת שכתוב עליה השם של עמלק. אם כך עמלק הוא אוהב לאו דווקא ליהודים אלא לכל העולם, אז למה גם הגויים של עמלק כאילו מצוין להשמידה? קודם כל זה נכון, עמלק הוא באמת אוהב של כל העולם ולא רק של היהודים, אבל עם ישראל כלב שבאיברים הוא אחראי על בריאות העולם כולו. אז אין לצוות את אומות העולם שבעצמם פגומים בכמה וכמה פגמים מוסריים ללכת ולהשמיד את עמלק.
זה המצווה הכי קשה להמצווה.
זה מצווה מאוד מאוד קשה, נכון? בדיוק, יפה מאוד. בסדר, עוד שנייה. אז לכן זה בעצם, כל ההקדמה הזאת מסבירה לנו גם את הפסוקים החגיגיים בהתחלה, ואת העובדה שמדובר פה על מלחמה מסוג אחר לגמרי. בשבוע הבא, בעזרת השם, אני תכף אתן לכם מקום לשאלות, אבל בשבוע הבא, אנחנו ניכנס לפרק עצמו, ונראה מה בדיוק היה הכישלון, איפה הדברים לא התנהלו כמו שצריך, ונשלים את המעגל הזה. כן, שאלות.
בכל המלחמות האלה בין ישראל לעמלק, עם משה ושאול, אף מלך ואף מנהיג לא חיסל אותם לגמרי, ואף אחד לא אהב אותם
מ... אז ענו לך, אם אתה פוגש את אמן, הרשע, 1500 שנה אחר כך, שהוא מזרע הגג, אז תמיד שלא. כן.
הרב, עמלק עצמו בתוכו, יש לו גם מלחמה, או שהוא בעצמו מגובש?
לגדול. אם המלך עצמו מגובש, מגובש לרעה.
כן, אבל רק לרעה. הם לא אוכלים אחד לשני.
גדודי המלך.
אולי זה מהמקום שהם שבטים כאלה, אז שבטים שני מלחם שבט מסוים, אבל לגבוש כמה שבטים גם.
כן, הם מפוצלים כמו אמירות, כן.
יש לי שאלה, שאלה. אני פעם איזה רב הסביר לי שזה גם אחד מתירים בלימוד תנ"ך. יש לך רווח בין הפרשות, חלקים ריקים כאלה, זה אומר איזה שבח כאילו... יש פה מישהו שחושב, או שיש פה
איזו
אמירה שלך לקרות פה, זה משהו, זה נכון?
כן, כן, עכשיו רגע אמרנו. בהקדמה של הפסוקים, כה אמר השם, פקד, נכון? ואתה שמע לכל דברי השם, רווח. שמע, תקשיב, תתכונן, זה משהו מיוחד, יש כאן איזה מדרגה. תעצור, ודאי.
אני אצבל לעשות את הסימן.
כן, כן.
ולשנייה,
למה שיהושע,
שהוא
נכנס
לארץ ישראל,
הוא ברור כגרמות סיפור נכון? אז זה, מי שאל את זה? שלב שאל את זה? זה אנחנו נענה על זה מחר, בשבוע הבא. למה מצוות מחיית עמלק שייכת רק למדרגת המלוכה בעם ישראל? זה נפסק להלכה. קודם כל מעמידים מלך, מרמב״ם, אחרי זה מחריטים זרעו של עמלק, ואחר כך בונים בית המקדש. אי אפשר להחריט את עמלק?
אז יש את הסדר.
בוודאי, לפני שיש לך מלך.
יהושע לא
הבין של מלך? לא, לא, מלך זה מלך.
מה זה
יהושע? מה? מנהיג, מנהיג, שופט, הוא מנהיג לשופטים, הוא לא היה מלך. גם משה לא היה מלך, מלך זה מלך. מלכות, להשמיד את עמלק, להגיע לגובה המוסרי שבו אתה יכול להשמיד את עמלק, זה רק מלכות יכולה להגיע לכזה גובה מוסרי, ולכן חייבים לחכות לשאול. זה אני עונה בסוג של איזה מבזק, אבל בשבוע הבא בעזרת השם, נרחיב ונעריך בדברים, חזקו ואמצו.